שלום וברכה, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תימן, מאת רבנו הרמב״ם, זכותו יגן עלינו אמן. ומאחר והספר הזה תורגם במספר תרגומים מן השפה הערבית ובמהדורות שונות, לשם הנוחות אנחנו משתמשים, לפחות אני, במהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן בידי, ואנחנו בעמוד קוף סמך א'. לא. כן, בעמוד קוף סמך א'. כן, אנחנו מדברים כאן על הקינה כמעט, של, אפשר לומר של הרמב״ם, התלונה שלו, על המצב של היהודים תחת שלטון האסלאם, והצרות הרבות שעשו האומה הישמעאלית נגד היהודים, כשהרמב״ם מציין שהרדיפה נגד עם ישראל מבוססת אצלם בחוקה ההלכתית שלהם ולא רק ברשעותם. והרמב״ם גם ציין, ראינו את זה בשיעור הקודם, שאם המוסלמים בתימן ישמעו שהיהודים רוצים להקים לעצמם מלכות, זה כבר גזר דין מוות על כל הקהילה התימנית, ולכן לא כדאי בכלל לעורר דברים כאלה. אבל יש לציין שבזמנו כשקם ועד חובבי ציון במזרח אירופה, והיו אוספים כסף כדי לפרנס את המושבות שקמו בארץ ישראל תחת השלטון הטורקי באותם הימים, אז הרבנים שעוסקים שם בתמיכה ביישוב מאירים ביניהם הנצים וולוז'ין, אל תדברו על גאולה, כי אם תדברו על גאולה זה יביא אסון על כל היישוב. אז זה לא שהם לא האמינו בגאולה, והם אמרו אבל אסור לדבר, אם תדברו יש בעיה. כמובן שברגע ש הדברים עברו, השטח עבר למנדט הבריטי, הדברים השתנו מן הקצה לקצה. אגב, מעניין שרבנו היי גאון אומר שעתידים הנוצרים לכבוש את ארץ ישראל מידי המוסלמים ולמסור אותה לישראל. ורבנו יצחק אברבנאל, שמביא את המסורת הזאת גם כן, מציין שאותה מלכות שעתידה לכבוש את ארץ ישראל מהנוצרים היא מלכות אנגלטרה, הלא היא אנגליה. כן? וכך היה במציאות שהבריטים הם אלה שכבשו את הארץ ונתנו אותה לישראל. אז זה בכל זאת אומר משהו. כנראה שאי אפשר היה תחת שלטון מוסלמי להגיע לשום עצמאות מדינית, כי כמובן זה סתר את השריעה שמניחה שאם יש חלק מבני החסות שמקימים לעצמם מלכות תחת המרחב המוסלמי הנקרא דאר אל-איסלאם, הם חייבים מיתה. יש בכל זאת שאלה גדולה, שהרי בקוראן ישנם פרקים שבהם מצוין בהחלט שארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל, במיוחד בסורה החמישית. וגם יש שם אפילו טענות קשות שעם ישראל מתעכב, למה הוא לא חוזר? כן, הוא אומר שמה בפי משה, עולו אל ארד אל-מוקדסה, אנכתב ללאקום. זאת אומרת, חזרו אל הארץ הקדושה שהאלוהים כתב לכם. אז כלומר, ואם זה כתב, אז כתיבה במחשבה המוסלמית זה דבר מוחלט. אז איך מסבירים את זה המוסלמים? במיוחד שיש בחדית, חדית המסורת של התורה שבעל פה שלהם, הם גם מדברים על זה שעתידים היהודים לחזור לארץ ישראל ולהקים בה מלכות חזקה. אז זכורה, כל מה שמדברים עליו מתקיים היום דרך מדינת ישראל, כיצד הם מיישבים את זה. אז יש כל מיני אופנים שונים של התייחסות לזה בתיאולוגיה המוסלמית. הגדיל לעשות למשל האימאם פלאצ'י, שהוא הראש הקהילה המוסלמית באיטליה, שהוא דווקא ציוני, והוא טוען שלפי האסלאם צריך לחזק את מדינת ישראל. הוא בעצמו מבקר בהתנחלויות, ביישוב היהודי בחברון, כדי לחזק אותם. וכולי וכולי, כי הוא סבור שאכן כל הדברים האלה צריכים להתקיים. אז זאת אופציה אחת, כמובן שהאופציה הזאת היא היום מינורית שבמינורית, ואלה הדוגלים בה מסכנים את נפשם. יש לי כמה מקרים שאני מכיר מקרוב של אנשים שסיכנו את עצמם ממש בגלל האמירות האלה. יש טענה אחרת, שבני ישראל שמדובר עליהם בקוראן זה לא היהודים, אלא זה עם נכבד ונעלה שנעלם מן ההיסטוריה, והיהודים זה משהו אחר, זה בני קופים וחזירים, כפי שכתוב מפורש בקוראן, שהם הם מתחזים להיות ישראל, אבל זה משהו אחר לגמרי. ויש טענה אחרת, והיא שאומנם אתם היהודים בני ישראל, אבל אתם לא מתנהגים כבני ישראל. הנה החילונות שלכם, המתירנות שלכם וכדומה, איך אפשר לראות בכם את אותו ישראל הנעלה והנכבד שהקוראן מדבר עליו. כן, זו טענה מעניינת, כי לפי זה מי שבא בשם השם, מבחינתם הוא עדיף. כן, לא באופן מעשי, כי למעשה הם הורגים גם בנו, אבל מבחינה רעיונית יש אצלם כאלה שתומכים ביהודים שומרי המצוות. ויש ייתכן מאוד הרהורים שלא תמיד צפים על פני השטח בתוך העולם המוסלמי בדבר האפשרות של רפורמה פנימית באסלאם כדי להכיל את העובדה של מדינת ישראל. יש רק דבר אחד שמטריד את המוסלמים מאוד, ושכנראה על זה הם לא מסוגלים לוותר, זה שאסור לבזות את מוחמד, וזה מסביר את המאורעות של התקופה האחרונה, כן, שאצלם זאת נקודה מאוד מאוד רגישה. כנראה שכשמאוד מאוד רגישים למשהו, זה מסתיר איזה משהו, זו תחושה לא נוחה, ולכן הם עדיין בבעיה. אבל מי יודע, בבוא הזמן, אולי הם יעשו תשובה, נראה. וממה שצריך שתדעו, אני קורא עכשיו בעמוד קוף סמך א', וממה שצריך שתדעו, כי בתחילת מלכות ישמעאל, כאשר הרמב״ם מביא לנו דוגמאות שונות מבחינה היסטורית של ניסיונות של נביאי שקר. כן, יש ספרות שלמה, אני זוכר פעם מישהו עשה אפילו ספר שלם, נביאי השקר לדורותיהם, שם כוללים גם את הרצל, בסדר, לא כל בחבר מושלם, אבל כל פנים, יש היסטוריה ארוכה של משיכות שקר בעם ישראל. כנראה שזה מבטא את הכיסופים הגדולים של האומה לגאולה. אז כאן הרמב״ם מביא לנו כמה סיפורים, שכנראה אלמלא הוא לא היינו שומעים עליהם, וממה שצריך שתדעו, כי בתחילת מלכות ישמעאל עמד איש בעבר הנהר, ואמר שהוא משיח, ויצא בעשרת אלפים מישראל, והיה מופתו, כן, מה היה האות שהוא עשה כדי להוכיח שהוא המשיח, שלן מצורע והשכים בריא. כן, הלך לישון שהוא מצורע, קם בבוקר, בריא. ולא נשלם דברו, ושבו ונשארו ישראל אחריו בארץ איספהן בגלות גדולה. איספהן, איפה זה? בפרס. והראו להם בעבורו רעות. וכן עמד איש במערב, מה זה מערב? מרוקו, בפס, היום ממדלת שנה, כלומר 44 שנים לפני כתיבת האיגרת הזאת, ואמר שהוא מבשר שהמשיח יבוא בשנה ההיא, ולא נאמן דברו, ועברו על ישראל בעבורו רעות, סיפר לי איש שרען כולן, כלומר ראה את כל הרעות שעשו הגויים במרוקו בעקבות זה. וקודם זה, כעשר שנים, עמד אחד, כלומר אז אם כן זה 54 שנים לפני כתיבת האיגרת, עמד אחד באנדלוס. איפה זה אנדלוס? ספרד, אנדלוסיה. במדינת קורטובה, זה קורדובה. והתפאר למשה המשיח, וכמעט הייתה כליה על שונאיהם של ישראל בעבורו. ולפניו, כמו 30 שנה, עמד אחד בארץ צרפת, והתנסה למור שהוא 30 שנה. אז אם זה לפניו 30 שנה, אז יוצא כבר 84 שנים לפני כתיבת האיגרת. ועשה אותות לפי מה שאמר, והרגו הצרפתים, והרגו אמו קהל גדול מישראל. כן, עכשיו, אם אתם רואים, יש פה הערה ארוכה מאוד של הרב קפח, כן, בהערה 7. אז יש כל הפסקה האחרונה, וממה שצריך מופיע בשינוי והרחבה גדולה בנוסח אחר של המקור הערבי, וזה לשונה. כלומר, יש מקום רב לחשוב שכל הדבר הזה הוא זיוף. כן, תסתכלו כאן בעמוד קוף סמך ג' למטה. כן, כתוב כאן, והנה הרב יוסף קפח סבור שכל האריכות הזאת אינה אלא זיוף. ולא יצאה מידי הרמב״ם. בהערות לפסקה זו במהדורתו, דן הרב קפח ברותחין את הזייפן הזה, הוא מנסה להראות את אי ידיעתו בהלך רוחו של הרמב״ם, ואנוכי בעוני לא כן עימדי. ונדמה לי שידיים מוכיחות כי יש לכך שהדברים אכן נכתבו על ידי הרמב״ם, ולכל הפחות יש להתייחס אליהם כנתונים בספק שקול, עד שימצאו הוכחות נוספות, ואלו הם נימוקי. אז פה יש כאן רשימה ארוכה של טענות, אבל אנחנו לא ניכנס לטענות, אבל אנחנו כן נקרא את התוספת, כי יכול להיות שהרמב״ם הוא זה שכתב אותה בעצמו. אז אנחנו נקרא עכשיו בעמוד קס"ב, בהערה 7. מתורגם מן הערבית על ידי הרב יצחק שילת. ואני מספר לכם, אומר הרמב״ם, בקצרה, מעשים שיראו אחר שקמה מלכות ישמעאל, תלמדו לקח מהם. ומזה, שיצאו מן המזרח מעבר לאספהן, עם רב מן היהודים מאות אלפים, ועמהם איש טוען שהוא המשיח. והם כבר חגרו כלי זין, ושלפו חרבות, והרגו כל מי שיצא לקראתם. והגיעו, לפי מה שהגיע אלינו מן הסיפור, עד קרוב לבגדד. והיה זה בתחילת מלכות בני אומיה. כן, מלכות בני אומיה, זה בערך משנת 640 עד שנת 750. כן, בערך 100 שנה פלוס מינוס של מלכות השושלת של בני אומיה. אומיה זה אחת המשפחות של הקוראישים במכה. הם קרובי משפחה של מוחמד. אמנם לא קרובים ישירים, אבל קרובים רחוקים, כולם מזרע עדנן. והם כי היו החליפים הראשונים, כלומר אחרי ארבעת החליפים הראשונים, קמו אחרי אבו בקר, עומר, עות'מן ועלי, קמו בני אומיה, והם לקחו כבירה את דמשק. כן, כלומר, דמשק הייתה הבירה של העולם המוסלמי באותם הימים, עד שבסביבות שנת 750, בני אל-עבאס, שהיו צאצאים של דוד של מוחמד, תפסו את השלטון, הרגו את כל בית אומיה, והקימו את השושלת העבאסית, שבירתה בגדד. כלומר, עברו מדמשק לבגדד. בכל זאת יש ילד אחד ממשפחת בית אומיה שניצל וברח לספרד. ובספרד הקים את ממלכתו. אחרי כמה דורות הצאצאים שלו הכריזו על עצמם כחליפים. כך שיש לך חליפות של בית עבאס וחליפות של בית אומיה. אלה במזרח, אלה בספרד. בעקבות כך קמה שושלת נוספת. הפטימים בצפון אפריקה אמרו אם כבר אפשר לעשות שתי חליפויות, למה לא שלוש? ואז הקימו שושלת של חליפים פטימים שישבו במצרים ושלטו על כל צפון אפריקה עד מרוקו. ואז בעצם העולם המוסלמי נחלק לשלוש חליפויות. בית אומיה, בית עבאס והפטימים, כשבמזרח של בית עבאס, כלומר בפרס ואפגניסטן וכולי, התחילו השליטים המקומיים לתפוס עצמאות. ואז בעצם העולם המוסלמי ירד מבחינה פוליטית עד שהגיע הכיבוש המונגולי וחיסל את הכל. כן, זה בשנת 1215, משהו כזה, נגמר השלטון העבאסי. מה?
יש תקדימים בעזרת השם.
תקדימים, יש גם, כן, תקדימים, יש גם נבואות. טוב, על כל פנים, למה דיברנו על זה? בגלל ששאלת מה זה בית אומיה. כן, רק רוצה לציין, אם כבר אנחנו מדברים על בית אומיה, יש משהו חשוב לדעת, שהתקופה, מבחינת היהדות, התקופה של בית אומיה, זאת התקופה הראשונה של הגאונים. הגאונים בתקופה הזאת אינם כל כך בעלי השפעה על העולם. אבל כאשר באו בית עבאס והקימו את הבירה שלהם בבגדד, אז קרה משהו מאוד מעניין. ישיבות צורה ופומבדיטה עברו גם הן לבגדד. ובגדד הייתה בעצם כמין בירה של העולם. לא רק זה, אלא שהחליף השני של בית עבאס, עבד אל-ממון, הוא הביא לבגדד 100,000 ספרים מכל העולם כולו והקים את בית אל-חיכמה, בית החוכמה. כך שאפשר לומר, המרכז של התרבות האנושית היה באותם הימים בבגדד, כשישיבות סורה ופומבדיטה נמצאות שם. ואז התחילה השפעה עצומה של הגאונים על העם היהודי כולו. כן? כלומר, יש כנראה כוונות של ההשגחה בדברים האלה. כן. ואז חי רבנו סעדיה גאון, וכל התקופה הנפלאה הזאת. כן, מה רצית?
משהו
מהשושלות
האלה רלוונטי כאילו
היום? בוודאי שזה רלוונטי עד היום. חלק גדול מכל הסנאות בין בתי המלוכה השונים בעולם הערבי זה קשור לזה.
שלטון בעצם?
כן, למשל השושלת ההשמית, כן, שהם שונאים בלב הנפש את השושלת הסעודית, שזה אפילו פלא, מלך ירדן הלך להלוויה של מלך סעודיה, אני לא בדיוק מבין, אבל כנראה, אבל זה קשור לעניין הזה. טוב, על כל מנים אומר כאן הרמב״ם, אני קורא כאן, שאותם מאות אלפים הגיעו עד קרוב לבגדד, וזה היה בתחילת מלכות בנאומיה. ואמר המלך לכל היהודים אשר במלכותו, הוציאו חכמכם אל האנשים האלה, ואם טענתם אמת, והוא משיחכם בבירור, נשלים עמכם כאשר תרצו. ואם טענתם שקר, אני אלחם בהם. יצאו אליהם כמה חכמים, אמרו להם, אנחנו מבני עבר הנהר. אמרו להם, מה הניעכם לצאת? אמרו להם, זה האיש אנו יודעים שהוא ירא שמיים חסיד ומבני דוד, ולן והוא מצורע. ואנחנו יודעים זאת, וקם בריא ושלם. וזה מסימני המשיח. תימו לפרש אומרו במשיח, נגוע מוכה אלוהים ומעונה, שהוא מצורע. ביהרו להם שאין זה נכון, ושאין בו אפילו מקצת מסימני המשיח, כל שכן כולם. טוב, זה קצת תמוה, כי בכל זאת יש בגמרא שאחד מהשמות של המשיח זה חיוורה דבי רבי, כלומר המצורה שבבית רבי. וכנראה שהרמב״ם מתעלם מהמדרש הזה. ואמרו להם, אחינו, אתם עד כה קרובים לארציכם ואפשר לכם לחזור, ואם תעשו מלחמה עם יושבי הארץ תמותו ותחריטו דבר משה, כי יחשבו בני אדם שהמשיח כבר יצא ונוצח. ואתם אין נביא עמכם ולא מופת בידכם, ושמעו לדבריהם. אחר כך הוציא להם המלך כך וכך אלפי דינרים, על דרך הכנסת אורחים, על מנת שיעזבו את הארץ, ואחר שהרחיקו ממנו וחזרו אל מקומם, נתן פניו ביהודים, וכנס אותם בכל מה ששילם, ונתן עליהם סימן, שיכתוב כל אחד על בגדו ארור, וידביק בכסותו חותם מאחוריו וחותם מלפניו. ונשארו בגלות קשה עד היום כל קהילות חורסן ואספהן. זה מה שהגיע אלינו מן הסיפור. אז אם כן, אומר הרמב״ם, למה הוא מספר את כל הסיפורים האלה? כדי שנזהר ממשיחי שקר. ואומנם מה שנתעמת לנו וידענו נכונותו לקרבת זמנו הוא שלפני 50 שנה מהיום או פחות בא איש ירא שמיים, חסיד, חכם מחכמי ישראל, היה ידוע בשם מר משה אלדרעי, בא מדרעה. איפה זה דרעה? מה? לא, דרעה שמדבר עליה כאן זה דרום מרוקו. כן, יש נהר גדול שנקרא נהר דרעה שנשפך לאוקיינוס האטלנטי, ושם ישבו, זה עיקר היישוב העתיק של יהודי מרוקו. יש להם אגב מסורת של קבלה שהיא שונה ממסורת הקבלה המקובלת. כן? בא מדרעה אל ארץ אנדלוס ללמוד לפני רבנו יוסף הלוי בן מיגס, אשר הגיע אחם שומרו. מי זה רבי לוי, רבי יוסף הלוי בן מיגס? ארי מיגס, כן? שהיה רב רבו של הרמב״ם. כלומר, היה רבו של רבנו מימון, אביו, רבנו מימון הדיין, אביו של הרמב״ם. אחר כך בא אל בירת המערב, רצוני לומר פס, ונתקבצו אליו בני אדם, ליראתו וחסידותו וחוכמתו. כן, כלומר, תלמיד של ארי מיגס, זה לא סתם בן אדם. ואמר להם שהמשיח קרוב, וכבר הודיענו השם בזה בחלום, בחלום. ולא טען השם היודע, כמו שטען זה המשוגע שהוא משיח, אלא אמר שנודע לו שהופיע המשיח. ונמשכו אחריו הבריות והאמינו בדבריו. והיה אבא מרי זצל. מי זה אבא מרי זצל? רבנו מימון. רבנו מימון, אביו של הרמב״ם. מרחיק את הבריות מעליו ומזהירם מהימשך אחריו. אבל המיעוט שמעו לאבי, והרוב וכמעט הכל נמשכו אחרי רבי משה נשמתו עדן. אחר כן היה מייעד בדברים וצדקו כל יהודיו, כלומר מספר, יקרה ככה וככה ויקרה ככה וככה, וזה המתקיים. היה אומר, נגלה אליי אמש שיהיה כך וכך, והיה כמו שאמר בשווה. עד שאמר להם שבשבוע הזה ירד מטר עצום מאוד, ויהיה הדבר היורד דם, וזה האות אשר אמר יתעלה ונתתי מופתים בשמיים ובארץ דם ואש ותמרות עשן. והיה אותו הזמן חודש מר חשבן, וירד מטר עצום ורב באותו השבוע, והיו המים היורדים מים אדומים אחורים, כאילו היו מעורבים בתית. וזה היה מופתו שהביא רוב האנשים להאמין שהוא נביא, בלי ספק. כן? כלומר, מה יש להגיד על אדם כזה? שהיה נביא? אומר הרמב״ם, כן, וזה אינו נמנע בתורה, כמו שהודעתיכם, שהנבואה תשוב לפני בוא המשיח. כלומר, יכול להיות, גם בזמננו, כלומר, בניגוד לשיטה המוסלמית, לפיה הנבואה פסקה ועולם לא תשוב, היהודים מעולם לא אמרו שהנבואה חייבת להיפסק. זה שהיא פסקה, זה לצערנו נכון, אבל אנחנו מצפים להתחדשותה. וכאשר נאמנו דבריו אצל רוב בני אדם, אמר להם שהמשיח יבוא באותה שנה בליל הפסח, וציווה לבני אדם שימכרו נכסיהם, ושיקחו הלוואות מן הישמעאלים שווה דינר בעשרה, ויעשו כציווי התורה אחר הפסח, והם לא יראום לעולם, ועשו כן. וכאשר בא הפסח ולא יראה דבר, עבדו האנשים, כי רובם נשאר מנכסיהם דבר מועט, וחובות רבצו עליהם, והתפרסם כן, גם כן הדבר אצל הגויים על ידי שכניהם ועבדיהם. ואילו היה נמצא, היו הורגים אותו, ולא היה יכול להישאר בארצות הישמעאלים אחרי זה, ויצא לארץ ישראל ומת שם זל. והוא, השם היודע, היה מייעד בצאתו, כפי שהודיעונו, הודיעוני כל אלה שראו כל מה שקרה בארץ המערב מדבר קטן ועד גדול. כלומר, למרות שהיה פה אדם צדיק, קדוש, לא סתם מבולבל, ואפילו היה אומר מה יהיה, כשהוא סיפר שיבוא המשיח, זה התברר כלא נכון. וסיפר לי אבי זצ"ל. כי לפני המעשה הזה, כמו 15 או 20 שנה, עמדו אנשים חכמים חשובים במדינת קורטובה, והיא בירת ארץ אנדלוס. מה זה אנדלוס? ספרד. והיה להם יד ושם במשפטי הכוכבים, והסכימו שהמשיח יבוא באותה השנה. אחר כן עשו שאלת חלום לילה אחר לילה, ונתעמת אצלם כי המשיח איש מאנשי העיר, ונתנו עיניהם באיש חסיד חשוב שנודע בשם אבן אריה, והיה מלמד אנשים, ונתנו אותות, והודיעו חדשות, כמו שעשה על דרי, עד שייתו ליבות כל בני אדם. וכאשר שמעו זאת עיני קהילתנו ומשכיליה, נאספו בבית הכנסת והביאו את זה הנקרא אבן אריה, והלקוהו ברבים, וכנסו ונידו על ששתק על זה, והשלים עם טועני הטענה הזאת, ולא יזירם והודיע מה שיש בזה מן החטא מצד הדין, וכן עשו בכל האנשים שנתחברו אליו, ולא ניצאו מן הגויים אלא בקושי רב. ולפני זה המעשה של אבן אריה באנדלוס כמו 40 שנה, עומד בתוך ארץ צרפת, בעיר גדולה שמה לינון. יש בה יותר מעשרות או מעשרת אלפים משפחות מישראל. וטען שהוא המשיח. והיה מופתו אצלם שהוא יוצא בלילה בלילי ירח ועולה על ראשי אילנות הגבוהים, האילנות הגבוהים בשדה. ואחר כן מרחף באוויר ונוחת מעץ אל עץ, כאילו הוא מעופף. זה סופרמן, לא? וזה הוא אמר... אומרו במשיח, ואם אני נשמעיה כבר אינה שעתה, וידעו לו רבים בזה, והלכו אחריו, ונודע הדבר לצרפתים, והרקו מהם הרבה ובזזום, ונהרג הוא בכללם, וקצתם חושבים עד היום שהוא מסתתר. זאת אומרת, כל מיני סיפורים, כאן כתוב עד כאן בנוסח אחר של המקור הערבי. ובקיצור, הסיפורים האלה הם סיפורים מדהימים, שמראים עד כמה צריך להיזהר בעזיות משיחיות, כן.
רבי
משה, בן אריה זה.
מה?
מהאבן אריה הזה, לא? לא, מרבי משה על דרי, כן.
כתוב שאם הוא מביא אותות, אז צריך להאמין לו, כך כתוב התורה.
נכון, נכון. אז הוא מרחיק מזה שהוא אומר שהוא המשיח.
וכולם
צדקו
שהם
מכרו
את הרכוש שלהם ו...
אני לא יודע, זה מוזר. כן, הסיפור הזה באמת הוא תמוה מאוד. כלומר, אפילו, כלומר, כנראה שלא בדקו אותו מספיק טוב. כנראה. זה מה שזה אומר. אז אנחנו חוזרים עכשיו למה שכתוב למעלה בעמוד קס"ג. ואלו הם הדברים אשר כבר קדם יהוד הנביאים בהם, והודיעונו במה שסיפרתי לכם, אשר בקרוב ביאת המשיח האמיתי, ירבו המתנשאים והמכניסים ספק בליבות בני אדם, ולא תתעמת טענתם. ויובדו הם, ויובדו עמהם רבים, וכאשר הודיע שלמה עליו השלום, ברוח הקודש, שזאת האומה, בהישקעה בגלות, תשתדל להתעורר בזולת עיתה הראויה לה, וימותו בעבור זה, וישיגו מצרות, הזהיר ממנו, והשביע עליו, על צד המשל, אמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, כן, ואתם אחינו ואהובנו שימרו השבעתו, ולא תעירו את האהבה עד שתחפץ. כן, זה הרעיון המפורסם של שלושת השבועות. כן, כלומר שאסור לצאת מן הגלות לפני הזמן. כי אם אתה מנסה לצאת לפני הזמן, אתה מביא על עצמך אסונות, גמרא מפורשת במסכת כתובות. שעל זה נאמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, שלא למרוד באומות העולם ולא לדחוק את הקץ ועוד כל מיני דברים כאלה. כמובן שבימינו כל הדברים האלה כבר הם בטלים ומבוטלים, שהרי כבר התעוררה האהבה, הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ, הגויים נתנו לנו רשות על הארץ הזאת, וכמו שכותב בעל אבני נזר הרבי מסוכותשוב, אחד מגדולי הפוסקים, שאחרי ועידת סן רמו שר פחד השבועות. מה זה ועידת סן רמו? הוועידה של חבר הלאומים, שבה החליטו להעניק מנדט על ארץ ישראל לבריטים, על מנת להקים בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה, אי. אי זה ארץ ישראל. ואם כן, מאותה שעה, איך אומר הבעל אבני נזר, שר פחד השבועות. כבר לא מפחדים מכל ההפחדות האלה, אבל לא שייך, כיוון שהגויים בעצמם הסכימו, ובזה מימשו את ההבטחה שלהם בהצהרת בלפור המפורסמת. ואומנם על זה בנויה כל ההתנגדות של חסידי סטמר לציונות על בסיס שלושת השבועות. אנחנו רואים שהרמב״ם לא ראה בזה נתון הלכתי. מה הרמב״ם אומר? שזה על דרך משל, על דרך משל, הזהרה. כלומר, זה לא הלכות, זה אגדות. האגדות האלה הן משמעותיות, הן באות להזהיר אותנו שלא לעשות שטויות. אבל זה לא בא לומר, חלילה, שאין אנחנו צריכים להתעורר בעצמנו לעשות משהו כדי לצאת מן הגלות. כן. אגב, יש פה הערה מעניינת של הרב שילת, למטה, עמוד קופסה מחבב, שורה 3, והשביע עליו על צד המשל. מבואר ששבועה זו אינה שבועה ממש. שהרי איש לא נשבע ולא ענה אמן, אלא שלמה המלך הוא שהזהיר על כך וחיזק את הזהרתו בדרך מליצה. משל הרי היה כנסת ישראל, משביעה את בנות ירושלים בני ישראל, שלא לעורר את האהבה בן דודה לבינה את הגאולה, עד שתחפץ, עד שתוכל להיות ממשית, בעת ובאופן הראויים, ולא בדרכים נלוזות וחסרות סיכוי. אז ברוך השם, כבר הגענו בימינו לגאולה, וכל הדברים האלה הם ברוך השם מאחורינו. שלום.